שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קע"ג מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il. היום השיעור ארוך במיוחד, 19 דקות, כולל דקה ורבע של סיכום בסוף. אנחנו מתחילים ממש בשורה הראשונה בעמוד. לפני שנתחיל את השיעור עצמו וגם נזכיר מה למדנו בדף הקודם, נאמר כמה הקדמות. למדנו בדף ע"ו שיש מחלוקת אם אותיות נקנות במסירה או לא. כלומר, למשל, אם לי יש שטר חוב בידי שמישהו חייב לי כסף, ואני רוצה להקנות את אותו שטר חוב אליך, האם מספיק שאני פשוט אמסור לך את השטר חוב ובזה קנית? זה נקרא אותיות נקנות במסירה, או שאני צריך לכתוב שטר נוסף שהוא יהיה שטר מחירה בשביל השטר שאותו אני רוצה להקנות, כי אותיות לא נקנות במסירה. אז רבי בדף ע"ו סבר שאותיות נקנות במסירה, גם בקס"ט עמוד ב' ראינו שלפי רשב"ג אותיות נקנות במסירה, לפי רשב"ם זה באמת המסקנה, אבל לפי רוב הראשונים למסקנה אותיות לא נקנות במסירה. בכל אופן, בדף שלנו בעמוד א' בשורה העשירית, הגמרא מביאה שגם אם נניח לרגע שאותיות נקנות במסירה, יש מחלוקת בין אביי לרבה האם צריך להביא ראיה. כלומר, מה קורה אם רובן מוציא שטר חוב שעליו כתוב שיוסי חייב לשימון כסף, ורובן אומר שימון מסר לי את השטר חוב הזה כי אותיות נקנות במסירה. אז האם זה מספיק, או שהוא צריך להביא ראיה שבאמת שימון מסר לרובן את אותו שטר חוב? אז אם היינו אומרים שאותיות לא נקנות במסירה, אז ברור שרובן שמוציא עכשיו שטר שכתוב עליו בכלל שם של מלווה אחר, הוא צריך להביא את שטר הקניין הנוסף שהוא זה שהקנה את השטר חוב. כי הרי זה שהוא מחזיק את השטר עצמו זה לא אומר כלום, כי אותיות לא נקנות במסירה. אבל אם אותיות כן נקנות במסירה, אז אולי מספיק זה שהוא מחזיק את השטר והוא לא צריך להביא ראייה על עצם המסירה? בזה יש מחלוקת אביי ורבה. אביי אומר שכן צריך, רבה אומר שלא צריך להביא ראייה. ועכשיו הגמרא מביאה ברייתא, ויש שתי כדאמרי מי מביא ראייה מאותה ברייתא לשיטתו. מה שכתוב בברייתא זה שאם יש אחים שירשו מאבא שלהם ירושה, והם עוד לא חילקו את הירושה ביניהם, ועכשיו פתאום אחד מהאחים מוציא שטר חוב שאיזשהו שימון חייב לאבא שלהם כסף. אז האחים אומרים, זה שטר חוב של אבא, זה שייך לכולנו. אבל האח שהוציא את זה אומר, לא נכון, אתם מסרתם לי את השטר חוב הזה, קניתי את זה כי אותיות נקנות במסירה. אז האם הוא צריך להביא ראייה או לא? אז שם הברייתא אומרת שהוא כן צריך להביא ראייה. ועכשיו יש שתי כדאמרי מה לעשות עם הברייתא הזאת. מצד אחד, לכאורה יש פה ראיה לאביי, כי הנה מפורש שהאח שמחזיק את השטר כן צריך להביא ראיה שמסרו לו את השטר הזה, אבל מצד שני, אם זה היה ראיה לאביי, אז למה הברייתא דיברה דווקא על אחים? היה אפשר לדבר על סתם אדם שמוציא שטר חוב עם שם של מלווה אחר שהוא צריך להביא ראיה. לכן לכאורה אפשר לומר שאולי זה דווקא באחים, כי לאחים, כיוון שהם משתמשים באותם נכסים כי הם עוד לא חילקו אותם, יש להם נטייה להחזיק דברים גם אם זה לא שלהם עדיין. לכן זה שהוא מחזיק את השטר חוב זה לא ראיה. לכן דווקא באחים צריך להביא ראיה, אבל סתם אדם שמחזיק שטר חוב לא צריך להביא ראיה, ואז מהברייתא יש דווקא ראיה לרבה ולא לאביי. אז מה אביי יכול לענות על זה? הרי לדעתו לא רק באחים צריך להביא ראיה, אלא גם סתם אדם צריך להביא ראיה. אז למה הברייתא דיברה דווקא על אחים? אפשר לומר לאביי שבאמת כולם צריכים להביא ראיה, לא רק באחים. באחים היה הווה אמינא שאולי דווקא שם לא צריך להביא ראיה. כלומר, בדיוק הפוך ממה שרבא אמר. למה ששם נחשוב שלא צריך להביא ראיה? כי דווקא באחים, כיוון שכמו שאמרנו מקודם, יש להם נטייה לקחת דברים גם אם הם לא שלהם, אז דווקא שם הם ישמרו טוב טוב שאח אחד לא ייקח שטר בלי שזה מגיע לו. אז אם יש לנו בכל זאת אח שמחזיק שטר, היינו חושבים שכנראה שבאמת מסרו לו את השטר, ואז הוא לא צריך להביא ראיה. לכן מחדש את הברייתא שלא ככה, אלא כמו שסתם אדם צריך להביא ראיה, אפילו באחים כן צריך להביא ראיה. אז ראינו שמהברייתא אפשר ללמוד גם לכאן וגם לכאן. האיכא דאמרי ראשון הביא את זה כראיה לאביי, רבא דחה ואביי דחה את הדחייה. האיכא דאמרי שני הביא את זה כראיה לרבא ואביי דחה את הראיה. אז עד כאן ראינו את הרבע השני של עמוד א', ראינו את זה כהקדמה לנושא העיקרי שלנו. עכשיו נחזור אחורה, נזכר במשנה ואז נתחיל את הדף עצמו. בדף הקודם ראינו משנה לגבי עיר שיש בה שני אנשים בדיוק עם אותו שם, שניהם נקראים יוסף בן שמעון. אז המשנה אמרה שאלה אם כן הם ישתמשו גם בשם של הסבא או בעוד סימנים בשביל להבדיל ביניהם, אם כתוב רק יוסף בן שמעון, אחרים לא יכולים לתבוע אחד מהם כי כל אחד יאמר שהשני הוא זה שלווה, והם גם לא יכולים לתבוע אחד את השני לגבי זה נראה עוד מעט למה. מה שהמשנה לא אמרה שהם לא יכולים לעשות זה לתבוע אחרים. כלומר, אם נכנה אותם יוסף א' ויוסף ב', אז יוסף א' למשל יכול לתבוע למשל את רובן, ורובן לא יכול לומר, אני בכלל אביתי מיוסף ב' וכנראה נפל לו השטר ואתה מצאת, כי כמו שהגענו למסקנה בדף הקודם, במקרה כזה שהחשש הוא רק בין שני אנשים, לא חוששים לנפילה לפי כולם. אז זה מה שראינו במשנה. ועכשיו הגמרא תביא שתי ברייתות, אחת תחלוק על הדין שעכשיו אמרנו, כלומר היא תאמר שהם גם לא יכולים לתבוע אחרים, ואנחנו ננסה להסביר אותה, והברייתה השנייה תחלוק על הדין השני שאמרנו שהם לא יכולים לתבוע אחד את השני, והברייתה תאמר שהם כן יכולים לתבוע אחד את השני, וגם את זה נסביר עוד מעט. בכל אופן נתחיל בדין הראשון. במשנה הבנו מזה שהמשנה לא כתבה אחרת, שיוסף א' כן יכול לתבוע את שמעון, ושמעון לא יכול לטעון שהוא בכלל לבא מיוסף ב'. לעומת זאת עכשיו הגמרא מביאה ברייתה שסופרת שיוסף א' גם לא יכול לתבוע את שמעון. למה? אז לכאורה יכולנו לומר שלפי הברייתה הזאת אנחנו כן חוששים לנפילה, ואולי באמת יוסף ב' הוא המלווה וזה נפל ממנו והגיע ליוסף א'. אבל את ההסבר הזה הגמרא לא רוצה להביא כאן, כיוון שכמו שאמרנו כבר הגענו למסקנה בדף הקודם שפה לא חוששים לנפילה. אז זאת לא הסיבה ששמעון יכול לומר שלא לוויתי ממך יוסף א' אלא מיוסף ב'. אז מה הסיבה? אומרת הגמרא, פה אנחנו לא חוששים לנפילה אלא למסירה. כלומר אולי באמת יוסף ב' הוא היה המלווה והוא מסר את השטר ליוסף א'. לכן לפי הברייתא הזאת שמעון אומר אני לוויתי מיוסף ב' לא מיוסף א'. לעומת זאת המשנה שלנו סופרת שיוסף א' כן יכול לתבוע את שמעון ושמעון לא יכול לומר שהוא באמת לבא מיוסף ב'. סביב מה המחלוקת? אז הגמרא מניחה שגם המשנה שלנו מניחה שמבחינה מציאותית יש חשש למסירה. כלומר אולי באמת יוסף ב' הוא המלווה והוא מסר את השטר ליוסף א'. אז למה בכל זאת יוסף א' יכול לתבוע? התשובה של הגמרא מביאה אותנו למה שהקדמנו בהתחלה. דיברנו בהתחלת השיעור על אותיות נקנות במסירה. אז עונה הגמרא שלפי המשנה למרות שאנחנו חוששים שאולי יוסף ב' מסר ליוסף א' את השטר, בכל זאת הוא יכול לתבוע. כי גם אם באמת נניח שיוסף ב' מסר לו את השטר, אז המשנה שלנו סוברת שאותיות נקנות ממסירה. כלומר, עצם מסירת השטר מיוסף ב' ליוסף א' מקנה לו את השטר. ועכשיו יוסף א' תובע את שמעון מן הדין, כי זה באמת שלו. זה דעת המשנה. למה לפי הברייתא זה לא עובד ויוסף א' מספק לא יכול לתבוע? אז פה הגמרא מביאה שתי סיבות. או שהברייתא סוברת שאותיות לא נקנות במסירה. ממילא אם יוסף ב' מסר לו את השטר, זה לא יעזור. השטר חוב עדיין לא באמת של יוסף א'. אפשרות שנייה, גם אם הברייתא מסכימה שאותיות כן נקנות במסירה, עדיין כמו שאמרנו מקודם בשם אביי, הברייתא סוברת שגם אם אותיות נקנות במסירה, מי שמוציא את השטר צריך להביא ראיה שבאמת מסרו לו. לכן, כיוון שיש לנו ספק שאולי באמת יוסף ב' מסר ליוסף א' את השטר, אז יוסף א' צריך להביא ראיה על אותה מסירה. אבל הרי אין לו ראיה על אותה מסירה, כי הוא עצמו טוען שזה שלו ולא מיוסף ב'. ממילא לפי הברייתא יוסף א' תקוע והוא לא יכול לתבוע. אז כל זה לגבי השאלה אם אחד מיוספים יכול לתבוע אדם שלישי, לפי המשנה כן, לפי הברייתא לא, או כי אותיות לא נקנות במסירה, או שהן נקנות אבל הוא יצטרך להביא ראייה ואין לו כמובן ראייה. עכשיו לגבי הדין השני שאמרנו במשנה, שהמשנה אמרה שהם גם לא יכולים לתבוע אחד את השני. לעומת זאת בברייתא שהגמרא מביאה בשורה הראשונה הרחבה בעמוד א', שם כתוב שהם כן יכולים לתבוע אחד את השני. סביב מה המחלוקת כאן? אז קודם נבין את המשנה שלנו ואז נבין למה הברייתא חולקת. מה החשש במשנה שלנו ולכן הם לא יכולים לתבוע אחד את השני? נניח שיוסף א' מוציא שטר חוב שבו כתוב שיוסף חייב ליוסף כסף. כלומר, טוען יוסף א', אתה יוסף ב', חייב לי כסף. יוסף ב', מה יכול לטעון? הוא יכול לומר ככה. אנחנו באמת תכננו שאני יוסף ב', ילווה ליוסף א' כסף. כלומר, הפוך ממה שיוסף א' טוען. ולכן אתה, יוסף א', הלווה, כתבת שטר בשביל להיות מוכן, בשביל שכשתראה אותי ואני אתן לך כסף, תיתן לי מיד את השטר. כי כמו שלמדנו בקופסה מחזיין עמוד ב' במשנה, הלווה יכול לכתוב שטר חוב ולהחתים מדים גם אם המלווה לא נמצא, כי הוא רק מזיק לעצמו. אז אתה, יוסף א', כתבת שטר חוב בשביל שתוכל לתת לי אותו. כשאני אלווה לך כסף, ועכשיו פתאום הפכת את היוצרות, ועם אותו שטר חוב אתה בא ותובע אותי, ואתה טוען שאתה יוסף א' המלווה, ואני יוסף ב' הלווה, והרי זה בדיוק הפוך. זה החשש לפי המשנה שלנו. לעומת זאת הברייתא שאומרת שהם כן יכולים לתבוע אחד את השני, מסבירה הגמרא, היא מניחה בניגוד למשנה בקס"ז עמוד ב', שאסור ללווה לכתוב שטר ולהחתים עדים בלי שהמלווה נמצא. ממילא כל החשש שעכשיו תיארנו לא יכול לקרות, אז אם ליוסף א' יש שטר שיוסף חייב ליוסף, חייב להיות שהכוונה היא שיוסף ב' חייב ליוסף א', כי הוא זה שמחזיק את השטר, אז לא יכול להיות שהוא כתב את זה בעצמו, אלא שהלווה מסר לו את זה, ולכן יוסף א' כן יכול לתבוע את יוסף ב'. ועכשיו אנחנו שש שורות לפני המשנה, נדון עכשיו במקרה האחרון של המשנה הקודמת. היה כתוב שם במשנה שכמו שאחרים לא יכולים לתבוע אותם, כי כל אחד מהם יאמר שיוסף השני הוא היה הלווה, אז מספק אי אפשר לתבוע אף אחד מהם. באופן דומה, אם יש לנו אדם שהוא אדם אמין, והוא מסתכל במסמכים שלו והוא רואה שבאחד מהמסמכים כתוב שהשטר חוב שיש לו על יוסף פרוע כבר. עכשיו הבעיה היא שהוא הלווה לשני היוספים שלנו, גם ליוסף א' וגם ליוסף ב'. אז איזה מהיוספים כבר פרה את החוב? כיוון שהוא לא יודע, הוא לא יכול לגבות מאף אחד מהם. אז זה המשנה וזה לכאורה פשוט, אבל שואלת הגמרא, מה צריך את זה? הרי כבר אמרנו מקודם שאי אפשר לתבוע את היוספים כי כל אחד יאמר שזה השני. אז מה מוסיפה המשנה בזה שהיא מספרת שגם אם המלווה מצא מסמך שאומר שאחד מהשטרות פרוע, הוא לא יכול לתבוע אותם, הרי ממילא הוא לא יכול לתבוע אותם, כי כל יוסף יאמר שיוסף השני הוא זה שלווה את שני שטרי החוב. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. רב ירמיה אומר שמדובר פה במצב שבו כן אפשר להבחין בין שני היוספים, כלומר כשאותו מלווה הלווה להם, אז כתבו על השטר גם את השם של הסבא ואת האבא של הסבא, עד שבכל אחד מהשטרות ברור באיזה יוסף מדובר, לכן הוא לאותו מסמך שהוא מצא, המלווה הזה כן יכל לגבות משני יוספים את החוב האמיתי שלהם. עכשיו, כל הבעיה היא שהוא מצא מסמך שאחד מהיוספים פרה את החוב, ושם לא כתוב את השם של הסבא, אלא רק את השם של האבא, ולכן, כיוון שהוא לא יודע במי מדובר, הוא לא יכול לתבוע אף אחד מהם. הסבר שני של הבעיה, הוא הופך פה את המקרה. לא מדובר פה ששני היוספים הם הלווים, והמלווה הוא זה שמצא את המסמך, שאז באמת זה מיותר, כי הרי ממילא הוא לא יכול לתבוע אותם, אלא מדובר פה במקרה הפוך. ועל זה המשנה עוד לא דיברה, כלומר ששני היוספים הם המלווים, ויש פה לווה שהוא לווה משניהם, והוא מצא שובר שאחד מהשטרות שלו כבר פרועים. ואומרת המשנה, כיוון שלא כתוב איזה מהשטרות פרועים, אז אותו לווה יכול להשתמש בשובר לשני שטרי החוב, והוא יהיה פטור לגמרי. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', המשנה הזאת מביאה מקרה מאוד דומה של אדם שברור שיש לו שטר חוב פרוע והוא לא יודע איזה, אז מספק הוא לא יכול לגבות אף אחד משטרי החוב שלו, אבל אם יש לו אדם אחד שלווה ממנו פעמיים, אז כיוון שהוא אמר שרק שטר אחד פרוע, אז מאותו אדם שיש לו שתי חובות הוא כן יוכל לגבות לפחות את החוב הקטן מביניהם. אותו דבר אומר רבא בגמרא, שאם אדם אומר למישהו אחד משתי החובות שלך פרועים, אז הוא יוכל לגבות רק את הקטן מביניהם. אבל ממשיך רבא, אם הוא לא אמר שטר לך בידי פרוע, שאז אנחנו אומרים שרק אחד השטרות פרוע, אלא הוא אמר חוב לך בידי פרוע, אז הכוונה שלו זה שכל החובות שיש לו מאותו אדם פרועים. על זה מקשר אבינה, למה אתה מניח שכשהוא אומר חוב לך בידי זה כולל את כל החובות? לעומת זאת, אם אדם מוכר למישהו שדה ואומר שדה שיש לי מכורה לך, שם אנחנו לא אומרים שהוא התכוון לכל השדות. עונה רבא, אתה צודק, באמת בשני המקרים זה ספק האם הוא התכוון לכל השדות וכל החובות או שלא. לכן בשני המקרים אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. לכן במקרה של המלווה הוא לא יוכל לקבל אף אחד מהחובות, כי הלווה מוחזק בכסף שלו והוא זה שרוצה להוציא מהלווה. לעומת זאת, במקרה של מוכר שדות, הקונה רוצה להוציא מהמוכר, לכן המוכר לא יצטרך לתת לו את כל השדות. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', המשנה כאן עוזבת באופן מסוים את הנושא הישיר של שטרות ועוברת לדבר על דיני ערבות. מה זה ערבות? אם אני מלווה לך כסף, אני רוצה להיות בטוח שאתה באמת תחזיר לי, אז אתה מביא חבר שלך שיש לו כסף ושאני סומך עליו, והוא ערב להלוואה הזאת. עכשיו, לפני שנראה את הדינים במשנה ובגמרא, נקדים שיש שני סוגים של ערבות. יש ערב רגיל ויש ערב קבלן. ערב רגיל זה שאני לוויתי לך, והוא רק ערב על ההלוואה. ערב קבלן זה שמבחינה מסוימת זה כאילו שאני לוויתי לו, והוא הביא לך את הכסף. ממילא כיוון שהוא אחרי ישירות מולי, יכול להיות שבתנאים מסוימים המלווה יוכל לגבות ישירות מהערב אפילו שללווה יש כסף, כמו שנראה בהמשך. אז אלו שני סוגי הערבים, יש לנו עכשיו שני נושאים מרכזיים. הנושא השני זה המקור לדיני ערבות, זה נראה בהמשך. הנושא הראשון זה מתי המלווה גובה מהערב ולא מהלווה עצמו. אז בזה נראה כמה אפשרויות. במשנה כתוב, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב. אל תלך לערב. והגמרה מביאה שתי שיטות איך להבין את הדין הזה במשנה. ההבנה הראשונה זה רבא ורב יוסף. הם מבינים שהמלווה לא הולך לערב כל עוד הלווה חי. אפילו אם ללווה אין כסף לשלם. מה הסברה של זה? אומרים רבא ורב יוסף שהערב הוא לא אחראי על עצם ההלוואה עצמה, אלא הוא רק אחראי לדאוג שיהיה פה בן אדם שהוא אחראי על ההלוואה. ממילא כל עוד הלווה חי, אז יש פה אדם אחראי, זה הלווה, אפילו אם אין לו כסף. אם הלווה ימות, אז הערב מעמיד את עצמו כאחראי על ההלוואה. זה ההבנה של רבא ורב יוסף. רב נחמן מבין אחרת, הוא אומר שגם אם הלווה חי, אם ללווה אין ממה לשלם, אז המלווה כן יכול ללכת לערב. כי הערב הוא לא ערב על הלווה, אלא הוא ערב על ההלוואה. ואם הלווה לא יכול לשלם את ההלוואה, הערב צריך לשלם. ובאמת הגמרא מביאה ברייתא שמסבירה גם כן כמו רב נחמן. אבל אומרת הברייתא וגם המשנה אמרה את זה, שמה שאמרנו שקודם כל המלווה הולך ללווה ורק אם אין לו כסף הוא הולך לערב, זה נכון אם לא עשו תנאי מיוחד. אבל אם המלווה אמר לערב שהוא עושה תנאי שהוא יכול ללכת למי שהוא רוצה, אז באמת הוא יכול ללכת למי שהוא רוצה. ועל זה אמר השבג במשנה שהתנאי הזה מועיל כל עוד ללווה יש כסף אבל אין לו נכסים. אבל אם ללווה יש נכסים, המלווה קודם כל יגבה מהנכסים של הלווה ולא ילך לערב. אז שוב, לפי פשט המשנה, אם ללווה יש כסף, קודם כל הוא יגבה מהלווה, אלא אם כן עשו תנאי. האם התנאי הזה מועיל גם כשללווה יש נכסים? לפי תנא קמא כן, לפי רשב"ג אז לא. זה פשט המשנה לפי רב נחמן והברייתא, ועכשיו נדלג מהשליש העליון של עמוד ב' לרבע התחתון של עמוד ב', שם הגמרא מביאה מאמר של רבי יוחנן, שהוא אומר את אותו דין של רשב"ג, אבל בתוך תנא קמא. אז זה קשה, כי אם גם תנקמה אמר שהתנאי לא מועיל אם יש ללווה נכסים, אז מה המחלוקת בין תנקמה לרשבג? עונה הגמרא, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', שני הדברים נכונים, אבל הם דיברו על שני סוגים שונים של ערבות. כלומר, בערב רגיל, אם ללווה יש נכסים, כולם מודים גם תנקמה, שאפילו שעשו תנאי מראש, בכל זאת המלווה ילך קודם ללווה ורק אז לערב. ועל זה דיבר רבי יוחנן. אבל בערב קבלן, שכמו שאמרנו בהקדמה, הוא יותר מתחייב מערב רגיל, פה כבר יש מחלוקת. לפי תנקמה, אם אתנו, אז הוא ילך קודם כל לערב קבלן, אפילו שיש ללווה נכסים. לעומת זאת, לפי רשב"ג, אפילו בערב קבלן, ואפילו שעשו תנאי מראש, בכל זאת, אם ללווה יש נכסים, המלווה קודם כל ילך אליו, ורק אחר כך לאותו ערב קבלן. אז זה המחלוקת, ובשורה השנייה בקופה עין דלת מביא רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן שבזה הלכה לא כרשבג, ובזה הגענו לשורה החמישית בקופה עין דלת, ועכשיו נחזור בערך לשליש העליון של עמוד ב' להשלים את החור שחסר לנו. כאן הגמרא שואלת מה המקור לזה שיש דיני ערבות. רשבא מסביר שהכוונה בשאלה היא מה המקור לזה שהערב מתחייב בלי מעשה קניין אלא רק בדיבור. אז הגמרא תביא עכשיו שני פסוקים, יש ראשונים שאומרים שגם הפסוקים הם רק אסמכתה. פסוק ראשון זה מזה שיהודה אמר לי יעקב שהוא יערב לבנימין, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, זה מקור לערב קבלן. זה לא מקור לערב רגיל. כי הרי בסיפור של יהודה, יהודה שהוא הערב, הוא זה שקיבל את בנימין כפיקדון לשמור עליו. כלומר, הערב עצמו מעורב פה באופן ישיר. זה ערב קבלן, זה לא ערב רגיל. אז מכאן אתה לא יכול ללמוד לערב רגיל. לכן הגמרא מביאה את רבי יצחק שהוא מביא עוד מקור ממשלי, שם כתוב לקח בגדו כי ערב זר. כלומר המלווה ייקח את הבגד של הערב כי הוא נהיה ערב לאדם אחר. אז מכאן ראיה שיש דיני ערבות. אגב זה הגמרא דורשת עוד פסוק במשלי בפרק ו' שגם כן קשור לערבות, לא ניכנס לזה. אז ראינו שני מקורות לערבות, אבל עכשיו בערך בשליש התחתון של עמוד ב' הגמרא מביאה את המימר, שהוא כנראה סובר שלא צריך ללמוד את ערבות מפסוקים, אלא זה כמו כל התחייבות רגילה, ויש פה איזשהו מעשה קניין גורם להתחייבות. אבל לפני שנאמר מה מעשה הקניין, שזה רק בראשונים, נראה מה המאמר אומר. הוא אומר, כיוון שזה התחייבות רגילה, זה תלוי בדיני התחייבויות. והרי אנחנו יודעים שיש מחלוקת האם אסמכתא קני או לא קני. מה הכוונה? למדנו לא מזמן שאסמכתא זה כשאדם מתחייב במשהו מוגזם, אם יקרה כך וכך, כשהוא בטוח שזה לא יקרה וממילא הוא לא יצטרך לשלם. ומה הדין באסמכתא? לפי רבי יוסי זה תופס, ולפי רבי יהודה זה לא תופס. אז אומר המאמר, גם ערבות זה אסמכתא, כי הרי יש פה אדם שמתחייב במשהו מוגזם לשלם חוב בשביל מישהו אחר, והוא בטוח שבפועל זה לא יקרה, כי מן הסתם הלווה כן ישלם את החוב שלו. אז לפי זה אומר המאמר, כל דיני ערבות זה רק לפי רבי יוסי שסובר שאסמכתא קניא. ככה סובר המאמר, אבל רבי אשי אומר לו, לא נכון. נכון שמדובר פה בהתחייבות, אבל זה לא אסמכתא. למה? כי מה הסברה לומר שאסמכתא לא קני? כי למתחייב אין גמירות דעת, אבל כאן לערב יש גמירות דעת בכל מקרה. למה יש לו גמירות דעת? מה הוא מקבל כאן שיוצר את גמירות הדת? הוא מקבל הנאה. איזה הנאה? זה שהמלווה סומך עליו ומוכן בגלל המילה שלו להלוות לאותו לווה. ההנאה הזאת גורמת לו לגמירות דת והוא מחייב את עצמו גם למען דאמר שאסמכתא לא קניא. ולפי זה מסביר הריטב"א שלפי המאמר מדובר פה בהתחייבות רגילה עם מעשה קניין, שזה הנאה, וממילא לא צריך פסוק לפי המאמר. וזה מביא אותנו לרבע התחתון של עמוד ב', והגענו כבר לשורה השישית בקופה עין דלת. נסכם את מה שראינו היום. הנושא הראשון היה האם שני יוספים יכולים לתבוע אחר. לפי המשנה שלנו כן, לפי הברייתא לא. למה לא? כי לפי הברייתא אנחנו חוששים שיוסף ב' מסר ליוסף א', ויוסף א' לא יכול להשתמש בשטר, או כי אותיות לא נקנות במסירה, או כי הוא צריך להביא ראיה. הנושא השני היה האם הם יכולים לתבוע אחד את השני, לפי המשנה לא, לפי הברייתא כן, כי הברייתא לא חוששת שהלווה יכתוב בעצמו את השטר, כי אסור לעשות את זה לפי הברייתא. שני דינים נוספים במשנה זה שגם אחרים לא יכולים לתבוע אותם, וגם אם יש שטר שאומר שאחד מהם פרה, אז מבחינתנו שניהם פרו מספק. וראינו שני הסברים בגמרא מה הצורך בדין השני. אחר כך דיברנו על דיני ערבות, חילקנו בין שני סוגי ערבות, ערב קבלן וערב רגיל. שאלנו מתי המלווה הולך לערב ולא ללווה, לפי רבא ורב יוסף רק אם הלווה כבר מת, לפי רב נחמן גם אם הלווה חי ואין לו כסף. אבל אם עשו תנאי אז הוא כן יכול ללכת לערב, אבל אם יש ללווה נכסים, האם התנאי מועיל או לא, אז בערב רגיל לפי כולם התנאי לא מועיל והוא יצטרך לגבות מהלווה האמיתי, אבל בערב קבלן כשיש ללווה נכסים, לפי תנקמה הוא יגבה מהערב, לפי רשב"ג הוא עדיין יגבה מהנכסים של הלווה. אחרי זה דיברנו על מה המקור לדיני ערבות, ראינו שני פסוקים, וראינו את המאמר שמבין שזה התחייבות רגילה, והוא תלה את זה בדיני אסמכתא, אבל רבא שיאמר שגם אם אסמכתא לא קניא, יש דיני ערבות, כל טוב.